תזכיר שרן דיבר על מעלת משה רבנו שהיא למעלה מהטבע, והוכיח את זה למעלה מזה שמשה רבנו היה יכול להתנבא כל הזמן, שזה מדרגה שלא שייכת לעולם הזה. בעולם הזה זה יש שינויים, לפעמים אדם נמצא בפועל, לפעמים בכוח, יודע משהו אחרי שהוא לומד, לפני שהוא לומד הוא לא יודע, גם אחרי שהוא לומד הוא שוכח. אם הוא לא יחזור, לאט לאט יחלש הידיעה. וככה זה, עולה ויורד. משה רבנו כל הזמן באותה מדרגה, כל הזמן באותה הכנה לנבואה. וזה מדרגה לא מעבר לטבע, נזכר. פלא שמימי, כאשר באמת נבואה שאר הנביאים, יש בה יסוד טבעי. יש, כשאדם מוכן, כשאדם מתכונן, כשאדם יש לו זה, אז הוא זוכה לנבואה. יש בזה גם צד טבעי. אבל משה רבנו, זה משהו אחר. לכן באמת הוא יחיד. לכן זה לא יחזור. דיברנו על זה, דיברנו על ההשלמה של משה ואהרון, כמו שעבר, כאלה לג בעומר, לא זוכר. מאז אפילו עשינו שיש משה, הצד השמימי, העליון, המוחלט, אהרון זה יותר מצד האומה. אמרנו שאולי חור, נראה חדרוש, אבל זה גם נכון. זו נקודת חיבור. כמו שיש את רבי שמעון, רבי יהודה ורבי יוסי, שמחבר. אז משה רבנו הוא שלמות שהיא בריאה מיוחדת בפני עצמה. ועוד הוספנו הערה שהיא חשובה, שבעצם משה רבנו זה גם מדרגה שנמצאת בעם, מדרגה שנמצאת גם בכל אדם ואדם. יש איזה מקום עמוק עמוק, ששם באמת אדם נמצא לגמרי במקום שלם, מקום אמיתי, מקום שאין בו שום חיסרון. יש פצץ כזה בעומק הנשמה. משה רבנו לא משפרתי, מייצג את כל ישראל. הוא מציא לפועל מה שגנוז בכל ישראל ומה שעוד מתגלה. ומפה נמשיך. ואם כן יש לי תמוע. אחר שיש לי תמוע שאין ברך ומה שיש לי תמוע שהוא למעלה מהטבע האנושי. איך רצה השם יתברך שיחסר לו דבר מהשלמות שאין בטבע האנושי להשיג בשלמות הרבה? והשאלה היא על הכבד פה, על הדיבור. הרי הזכיר בהתחלה שאת הצורך באהרון, שאהרון השלים אותו, כיוון שאהרון קיבל על עצמו להיות הנביא שלו, המתורגמן שלו כביכול, משמיע את דבריו, אז זכה שהפרשה הראשונה, החודש הזה לכם, נאמרה לשניהם. אבל למה משה רבינו חסר לו את זה? אם יש לו את כל השלמויות, למה חסר לו את השלמות הדיבור? ואם תשיב ותאמר, כי אין מתנאי מעלת הנביא, רק שישלם מעלות צריך להיות. לא שישלם בכל מעלות אחרות התלויות בכוחות גופניות. ואולי תגיד, באמת, כל מה שקשור לגוף, אין לזה חשיבות. רק חשוב שיהיה נשמה. וזה משה רבנו היה לו כוח מיוחד שמימי, אבל בעניינים הגופניים, לא דווקא. אין הדבר כן. שלאמרו פרק אין בן עמודר, מהנבואה שורה אלה על חכם גיבור ועשיר ועניו, וכולם משה. נערי גיבור ועשיר עיניים מעלות צריך להיות, ולא מעלות מידותיות. ועם כל זה, הם מתנאי הנביא. צריך להיות גיבור, צריך להיות עשיר. מה זה קשור? ומה לא צריך להיות ומה לא תמידות. ואף על פי שיש מי שפרש, רמב״ם, כי בגיבור רצה הכובש את יצרו, ובעשיר רצו מי שיש בו מידת ההסתפקות והוא השמח בחלקו, שמת רצה הרמב״ם להגיד שגם זה מידות טובות. שמת גיבור זה כללות ההתגברות על היצר, ועשיר זה שיש לו מידת שמח בחלקו, מידת ההסתפקות. רוצים להישב לפי הרמב״ם, למה דווקא נקטו את המידות האלה? זה מידות כלליות, יסודיות. כי אם אין גבורה זה נוגע להכל, אם אדם מסוגל לשלוט על עצמו, על היצרים, זה נוגע לכל העניינים. אני גם שמח בחלקו, זה באמת אדם ש... הפעם קצת יותר הרחנו, אבל כשאני שמח בחלקו אפשר להגיד שזה קצת, זה כמו המתגבר על יצרו, אבל אפילו לא מתוך התגברות, אלא מתוך מקום יותר גבוה, כי הוא לא חסר לו. כאילו העצה אומר לאדם, קח את זה, קח את זה, קח את זה. אבל רגע אחת, גיבור, מתגבר. האמת היא לא, מתגבר. שמח בחלקו, בכלל לא חסר לו. כלומר, מה אתה רוצה? טוב לי, שלם לי, לא, לא חסר לי כלום. אז אפשר להגיד עמדות כלליות, כל זה לפי הרמב״ם. אבל הר"ן, הרבה נושאים, לא מסכים. הוא אומר, אין הדבר כן. שהרי שם בנדרים, כשאמרו לכולם למשה, הוכיחו גיבור מן ויתפוס שני הלוחות. אומרים שזה גבורה גופנית, כוח. והשיר מפסול לך, שמשה רבנו נתעשר מפסולתם של הלוחות. בנושא אחרת, יש חזרה בדרוש חמישי, חזרה של חלק גדול מהעניין הזה בלשון אחרת. אני רואה תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר, מביא גם את מה שכתוב שיונה, הנביא. אתה שולח לספינה וייתן שכרה, ודורשים, הוא נתן שכרה של כל הספינה. שילם לא רק מחיר של נוסע אחד, מחיר של כל הנסיעה, של כולם. אז רואים שהנביא הוא עשיר. אני אומר, ואיזה עניין, לא למעלות צריך להיות, ולא למעלות תלמידות כלל. אבל עיקר העניין, שהוא מסביר, באמת למה זה חשוב שיהיה לו שלמות גופניות, זה מה שהוא מסביר עכשיו. אבל עיקר העניין, כי הנביא ראו שיהיה שלם בכל השלמויות, שהם עניין נכבד בעיני ההמון, למעלת הכלל, כי הוא שלוח עליהם, ולמען יהיו דבריו נשמעים. אם כן, איך ייתכן שתחסר למשה רבינו עליו השלום, מעלת הדיבור? פה אומר דבר גדול, שלמה זה חשוב שלמשה יהיה, לכל נביא, יהיה גבורה ואושר. כי הנביא הוא לא רק שלמות פרטית אישית, אלא הוא בא לתקן את הציבור, את ההמון. מרקים, זו הבחנה פשוטה, שיש אפילו מדרגת הנבואה, מדרגת השגה של נביא, שגם היום מדברים על זה, כמובן צריך להיזהר עם מיניים של רוח הקודש, אבל מתוך רצון של קרבת השם, אז יש כל דור, יש בחינה כזאת, יש עניין של אפשרויות ומדרגות של השגה של קרבת השם. וזה כאילו גם חלק מתוך הנבואה. שגם יש לו השגה גבוהה. אבל הנביאים, שאנחנו קוראים עליהם בתורה, מההבדלה בין נבואת משה לאחרים, לבנביאים, אז הם לא עסקו רק בהתבודדות, בראיית מלאכים, בזה. זה אפילו ברמז גדול מוזכר. הם כל הזמן עם הפנים לציבור, הם כל הזמן עם שליחות. הם, כאילו זה לא... גם מבחינת ה... אני מפחד, הדמות, כאילו, לא הדמות של האיש הזה, ככה שאתה... הוא נמצא ככה בעולמות עליונים, חי לו באיזה עולם, גן עדן פנימי כזה. לא, הם כל הזמן בשליחות ציבורית, באחריות ציבורית. לפעמים, מתוך כדי, אתה רואה את העוצמה של המדרגה כשלעצמה, של הנבואה, של דברים כמו אש, בפיו לא יכול להכיל. זה מעניין שדווקא אולי מתי זוכרים לראות שהנביא הוא, יש לו גם את המדרגה האיכותית, הפנימית, שאנחנו אולי אפילו מתפעלים ממנה יותר, זה דווקא כשלא נותנים לו להיות שליח ציבור, נגיד אליהו, שרטפו אחריו, הוא הלך למערה שם עם בהר חורב. כן? שם פתאום רואים שזו השגה כזאת מופלאה, שהוא רואה רעש ושלום וקול, וכל דממה דקה, אתה מבין, יש שם איזה ציור כזה מאוד פנימי. דווקא במצבים קצת לא נורמליים, פה זה לא נורמלי מצד הציבור, או אפילו משה רבינו, דווקא כשעם ישראל פחות מקשיב לו בגלל חטא העגל, אז בפרשת כי תישא, הוא כאילו מתבודד לו שם, דומה לאליהו, כן? ואז יש לו דו-שיח פנימי עם הקדוש ברוך הוא, ראה, אתה אומר עליי כל הפרשה הזאת. שם פתאום אתה קולט באיזה, איך זה נראה קצת, המדרגה הזאת של נביא. אבל רוב הזמן הוא בא, אומר מצוות, אומר מה, מה לעשות, אומר זה. כשהרב יצא מתאר שיש לו רצון להתבודד, איפה כאילו, להתעסק ב... אפשר להגיד, לא לגמרי רק בשלמות אישית, כי כל הזמן הוא גם כתב, והכתיבה הייתה לרבים, אבל לא להתעסק בצרכים הפשוטים שלו. כל הזמן היו באים אליו, היו, לא יודע, לקבל עצות, לקבל המלצות, לקבל גם פסקי הלכה. פה ושם בא איזה יהודי אולי גם לשאול איזו שאלה רוחנית, אבל זה היה מיעוט. באים, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. כן. אז הוא כותב באיגרת שזה קשה לו. ואז הוא אומר משפט כזה, אבל אולי אור תחיית המתים דווקא יש בכל ה... צריך להעיל מה מתכוון, אבל שאולי זה יותר חשוב. אולי זה מה שהוא עושה עם הציבור יותר חשוב מכל ההשגות המודיעות הפנימיות. אז אני אומר את זה על דרך משל, כי ברור ששם גם זה הרבה דברים שהם מבחינת מצוות של חולין, של חכם, כן? אבל עדיין יש משהו דומה שכאילו, מה יותר בעל משקל, מה שהנביא בא ולמד את הציבור או משהו בשלמות הפנימית שלו? אז מה שהוא למד את הציבור זה החשוב, זה העניין. הוא חלק מהכלל, הוא מכוח הכלל. יש גם אצל חסידים, נועם אלימלך, אומר על זה כאילו, מה העניין של האדמו"ר, להיות בעל השגות, ברוך הקודש, זה שהוא כל הזמן... פונה להמון כל הזמן זה, ומדבר על החשיבות, על המדרגה. אז אצל הנביאים זה ודאי העניין. ממילא, כיוון שפונים אל ההמון, אז התורה רוצה לרומם את ההמון. אז מה לעשות? ההמון מתרשם מדברים של הדמיון. הוא מתפעל מאדם שיש לו נכסים, הוא מתפעל מאדם שיש לו הופעה, אחד המקום כתוב גם גבוה קומה, מתפלל מגבורה גופנית, מקשיבים לו. אחד כזה, אז הוא... מתפעלים גם מחוכמה, כן, אבל מתפעלים גם מדברים חיצוניים. אז זה חלק מתנאי הנביא. זה חלק מהסידור שהקדוש ברוך הוא מסדר. באמת, בדרוש החמישי, הביא את זה, אני אקרא לכם, תשמעו בעל פה קצת יותר, כמה משפטים יותר ארוכים. והתשובה בזה, שאם יצטרך הנביא הנבואה להשלים לעצמו לבד, לא לזולתו, היה ראוי שנבא, מי שימצאו בו השלמויות אשר תשלם הנפש בם, יהיה הגוף שלם או חסר. אם זה היה בשביל עצמו, מה אכפת לי הגוף? בעיקר שהנפש שלמה. אבל הנביא שינבא להמון, הוא מודיע מה שציווה או שינברך, יצטרך שיהיה נבחר ונרצה מכל הכיתות. מאוהבי החוכמה, ואוהבי העושר, ואוהבי הגבורה, שישלימו לו מעלות המידות. כבר ידוע שלא נקרא נביא, רק להיותו משמיע ומדבר תמיד להמון מה שציווה או שינברך. אתה מדבר תמיד, יקרא נביא, כן, משונים שפתיים. הוא הזכיר גם פה עוד מעט. הוא הזכיר את זה כחלק מהשאלה, אבל פה עוד בהקדמה לשאלה, הוא אומר, כיוון שעיקר נביא זה על שם הדיבור, על שם הניב, על שם הפנייה לציבור, זה העיקר. אז אם אלה השלמויות הגופניות, הן ממש חלק מהסוגיה כדי שהציבור יתרשם. מה שכתוב שגם המלך היה צריך להיות כזה. כתוב שמה... נכון, ששאול בא לשם לקצה העיר ושואל את הנערות, איפה הרועה? אז אם שמה כולם עונות לו, יש, הנה, לפניך, מהר, תבוא אחר נעיר, כן תמצא אותו, כי זה בחיום לעם הבמה. וכו'. אז חז"ל אומרים, למה העניין, מה הפסוק הזה בא ללמדנו? אז יש שלושה פירושים. אחד אומר, מפני שנשים דברניות הן. אחד אומר שרצו להסתכל ביופיו של שאול. ואחד אומר שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נעימה. כאילו בזמן שהם דיברו, כאילו במקום להגיד לו, זה בבית הזה, הם נתנו לו קצת נאום. זה יקר אותו יותר. אז בזמן הזה, זה הזמן שנקצב מהשמיים שעדיין שמואל יהיה מלך לפני ששאול מחליף אותו. אז אפילו הדקה הזאת משמעותית. אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא הנימה. יש ברוך הוא קוצב לכל מלך, לכל כנסת, כנראה גם את הזמן בדיוק כמה שצריך, כמלוא הנימה. אז עכשיו, הפירוש השני זה שהם רוצו להסתכל ביופיו של שאול. אז הרב אומר שכל הפירושים זה היה כאילו לימוד לשאול. הוא כאילו שאל שאלה תמימה והוא רואה פתאום תופעה. אז הפירוש השני בא לי ואמר לו, אתה עד עכשיו חשבת, אין לך בעיה לכלים, לא אכפת לו כלום מעצמו, וזה יכול להיות שהלך כמו שלוח וזה. מעכשיו, תדע לך, אתה מלך, ואיך שאתה נראה זה גם חשוב. זה לא שאלה אישית, זה לא איזה מותרות, זה לא אגואיזם גם, זה ציבור. זה כלפי הציבור, אתה צריך עכשיו לראות כמו שאתה רואה. זה מה שאומרים. יש לך את זה, כן. אני חושב שישים לב לזה, ואולי גם ש... כפי הראוי להופעה של מלך, בוא נאמר. מלך מסתפר כל יום, כהן גדול, נכון כתוב, כל אחד. טוב. אז מכל זה, כמובן השאלה שעולה, אז לדיבור, אם יש דבר יותר משמעותי מזה, אם כן, איך ייתכן שתחסר למשה רבנו מעלה את הדיבור? והנה אין ספק שאחרי המעלות התחליות ומעלות המידות, אין שום מעלה שתהיה ראויה בנביא יותר מזאת. להיותו צריך לדבר תמיד בפני עמים רבים, עד שהיותו נקרא נביא, נמצא דיבורו תמיד, כי שם נביא מלשום נב שפתיים. אמרנו, אם זו הסיבה שהר"ן הסביר גם במקום פה וגם בקיצור, במקום אחר במעריכות יותר, שכיוון שעיקרו לפנות לעמים רבים, לכן צריך שיהיה לו את כל המעלות, כי הוא צריך לדבר עם הציבור, אז קודם כל שיהיה לו את הכוח נדבר. וראינו עוד שמשה רבנו עליו השלום נפלא מזה, כן, הוא בעצמו התפלא על זה. איך היה שאחרי שנבחר לנביא, לא הוסר כובד פיו ולשונו? והוא אמרו, לא יש דברים אנוכי, פה נכתוב שם וגומר, גם אתמול, גם שלשום, גם מאז דברך, בערך לשון כזאת. והוא כמטמיע על זה, איך הוא שאחרי דברך אל עבדך, לא הוסר כובד פיו. ולא ישיבו השם ברך בזה, רק מי שם פה לאדם? זה מה שהוא עונה לו. מי שם פה לאדם או לא אנוכי השם? מה התשובה בזה? שאל, אבל למה? לפי הנראה, כן התשובה, העניין, אתם הכלל. להגיד, מה שאחר כך יאמר בקיצור, הוא שאומר מי שם פה לאדם או עיוור או חירש, נכון שם את כל ה... הלא אנוכי השם. כאילו, זה בכוונה. מה רצית לשאול?
לא
רוצה להסתכל, הרב צבידה
באמת
קורא לנביא, אני מתאר כמו התרגום של נביא. כן. וראיתי עוד, לרבותינו זל מחריקים עוד שיהיה לו למשה מום גופני כלל. אמרו בפרק המקנה, ונער בוכה ותחמו עליו ותום עם ידי העברים זה, קרי לילד וקרי לנער, אלא הוא ילד וקולו נער. אמר לרבי נחמיה, אם כן עשיתו למשה, בעל מום. לא יכול להיות. אחרי שתמו על זה, איך לא תמו על המבואר בכתוב, יהיותו כבד פה וכבד לשון. אין שפה לומדים מהר"ן, הוא סתם לא יחידי, אבל זה מאוד בולט, שלא כי אם שתפארת ישראל מביא איזה סיפור כזה, שבא איזה אחד בזמן משה רבנו, איזה מלך, שהוא שמע שיש כזה אדם גדול, והוא שלח צייר שצייר לו את התמונה של משה רבנו. הוא הלך דרך חוקה והצליח לתפוס איזה זווית וצייר את משה רבנו וחזר עם הפורטרט וחזר עם התמונה למלך ששלח אותו. והוא הביא את זה לאנשים בקיאים בחוכמת הפרצוף. ואז הם אמרו שהאיש הזה יש לו את כל החסרונות, כל המידות הלא טובות. איך זה לא יכול להיות? זה מספרים עליו, כל העולם מדבר עליו, המביא הכי גדול. הוא אמר מה לעשות, זה המקצוע, זה. ככה זה לפי הפרצוף. אז הוא החליט לקחת את עצמו, טרח ועשה מסע בעצמו, להגיע למשה רבינו, לשאול אותו, הייתכן? א', לפגוש אותו, אולי צייר לא צייר טוב. וגם אם הוא צייר טוב, אולי זה לא נכון. הוא העיז בשעת משה רבנו, בטח משה רבנו יכול להתייחס גם לשאלה הזאת. אז הוא בא, אז אלף ראה שהצייר צייר מצוין, ממש היה פרצוף. אחר כך הוא קיבל רשות, קיבל פגישה. זה היה מעניין לראות שם, לעמוד מהצד, מהחלון, מסתכל, כן? שאלת משה רבינו, מהי היית? הוא אמר לו, במחילה, אחת בבקשה, זהו, גם. כבר לא רק מהשמועה, ראה את כל המחנה, את הגדולה. מה זה? אומר, אולי את זה החכם שלי לא מבין בזה, אומר, הוא צודק לגמרי, ככה משה רבינו. צודק לגמרי, באמת, זה מה שהפרצוף מעיד. אבל עבדתי על עצמי. בחירה חופשית. באמת, היה לי את כל הנטיות הכי זה, אבל הפכתי, והנה, אדם יכול להשתנות. זה היה הסיפור. אני חושב שכבר רבי רבינו בא ויציאה לו ויכוח עם כל ההגדה הזאת. מה?
איפה הסיפור מופיע?
תפארת ישראל. על המשניות. האם זה הופיע באיזשהו מקום? פירוש שלנו, אני חושב שכן, אני לא יודע איפה. תפארת ישראל הרבה פעמים הוא מקרב דברים קצת אל הטבע. יש לו גם הקלון מסביר מה ראינו. שבתחילת, מה לומדים פה? גיטין, גם פרק ראשון? מה? בקיאות מה?
ראשון.
אז יש דיון על המקומות ועל הגבולות של ארץ ישראל. אז הוא לפי כל מיני דיוקים במקורות, זאת אומרת שעכו היא במזרח צפון. ואז הוא מביא את הכפתור בפרח, שהיה פה, ואומר שעכו זה איפה שאנחנו מכירים. מקזיב, הכל, ממקם. הוא מביא בדיוק מה שאמר כתור הפרח, כולל התרגום הלועזי של המילים וזה, שזה דווקא מתאים לתפארת ישראל, שהוא... אתה יכול לקחת מפה, לדעת בדיוק על מה מדברים. אבל אז הוא אומר, כיוון שלא מסתדר עם פשוטי הזה, למרות שכתור הפרח כן סדר את זה. אומר, אין לנו אלא דברי הגמרא. אני חושב את זה שהצפעלתי. אז הוא נותן לזה אישו. פשוט כן כתור הפרח. דווקא פה אומר, לא אכפת לי השכל והמחקרים ההיסטוריים, רק מה שמתדר טוב עם הגמרא וירושלמי. טוב. אבל הרבי מלובביץ' העיר על ההגדה הזאת, אומר שזה לא נכון, וגם הרן, זה פשוט. הוא אומר שצריך להיות פה קודש למויות, והוא גם אומר שהוא בריאה אלוקית. כל מה שתפארת ישראל יצא אחרי הספור הזה, זה שזה בחירה חופשית. זה כאילו עבודה אנושית. הוא אומר, לא, אפשר למויות את בריאה אלוקית. אז כל זה קשור, תראו שהיה בזמנו את הוויכוח על ה... תנ"ך. איך ללמוד אותו, הר המור, הר עציון, אתם יודעים. אני חושב שבעניין הזה, אני חושב ש... ראש הישיבה, הוא יותר קרוב להר המור, כאילו, עוד סיודה משהו במקום. ש... אז פעם אחת, הוא בא בתוך הדיון שהרב הירש, יש צעד שהוא יכול להיות מקור על לימוד תנ"ך, כמו... מהר עציון, למה? הוא מאוד מדגיש את הערך של הבחירה החופשית. אז ככה הוא מנתח גם את הפרשות, כאילו אריזה הדיון. האם להגיד, יש בחירה, ואז בחירה, יש עליות, יש ירידות, יש חטא, יש תשובה. זה אומר, לא, אני פוגש את הנשמה הגדולה של הדמות, ולא לא מעריך לעסוק בצד הבחירי, ובוודאי לא בחולשות. זה לא הנושא, מה שהכריח, מדברים, אבל לא מרחיבים ולא מרחיבים בזה, ובעיקר זו התבוננות על הדמות, כדמות כלל, דורית, וכן הלאה. לא, אז יש מקור, הרזר הירש נתן איזה מקום, אז אפשר להגיד שאולי גם בסיפור הזה של תפארת ישראל. אבל הרן לא. לא, אמנם על משה, אבל יכול להיות שזה חלק מתפיסה כללית. אני יודע שאפשר לומר שזה לא חייב לסתור, כן. שיכול להיות... יש הרב נחמן אמר על עצמו, שלא יגידו שזה מתנה, כל מה שהוא השיג. נחמן אפשר להגיד, הוא לא בדיוק אותו... דמוקרטיה תפארת ישראל, גם הוא כאן, קדם לו אפילו לא. אבל אמר שכל מה שיש לו זה לא איזשהו נכס של הבעל שם טוב, איזו נשמה גדולה. עבודה קשה. מה, לא היה לו נשמה גדולה? כל מי שזה לא סותר. טוב, אז רק להעיר ש... הר"ן פה מדבר בפשטות על השלמות, בכל מיני שלמות, וזה הכל ממש מתנה שמימית לעם ישראל, לכל הדורות, ולכל העולם בעצם. וראיתי עוד, לרבותינו ז"ל, מרחיקים עוד שיהיה לו משה גמום גופני כלל, שקראנו, אמרו בפרק המקנה, ונער בוכה ותחמו עליו ותאמר מילדי העברים זה, קרא לי ילד וקרא לי נער, אלא הוא ילד וקולו כנער. אמר לרבי נחמיה, אם כן עשיתו למשה בעל מום, אחרי אשר תמו על זה, איך לא תמו על המבואה ובכתוב, היותו כבד פה וכבד לשון. והתשובה על זה, כי מיות התורה וקיבולה, הדבר היותר גדול, שאפשר שיהיה במין האנושי, ראוי לעם שיקבלוה, שיתנו הוראות חזקות, שהתורה היא אמיתית, ושיוסר כל ספק מאותן הוראות, ומעניין כולו בכללו, שאינו בא כי אם בכוח אלוקי. כן, שלא יהיה ספק שהתורה היא משמיים, מהקדוש ברוך הוא. ועל זה נמשך יציאת מצרים כולו, שרצה השם יתברך, שהתחדשו האותות בגאולה ההיא, שהיא בלי ספק התחלת התורה. למען ידעו כלל ישראל, כנמנעות בחוק הטבע, אינם נמנעות בחוק השם יתברך. כן, כל ניסי יציאת מצרים שנדע, שהמגבלות הטבע, מה שנחשב נמנע בגדר בלתי אפשרי, זה לא נמנע אצלו. לא נמנע אצלו יתברך. בסוגיה, אני אגיד שתפס אותי הביטוי פה שהוא אומר שהגאולה היא התחלת התורה. יציאת מצרים, התחלה של מעמד הר סיני. יש בשפה שהגאולה היא התחלת, יש התחלת הגאולה, יש התחלת לתורה. מה זה התחלת התורה? הגאולה. התחלה של הופעת התורה. אז הוא אומר, כי זאת הפינה היותר גדולה בדת. ומי שיכפור אותה, יכפור את הדת מכללה ויבטל גמור ועונש לגמרי. כאילו הכל לפי הטבע. ולא שהשם ברך הוא הפועל בכל. חלילה. וביות זה כותב התורה אשר עליו תיסוף הגאולה שהקדמה לתורה. רצה השם יתברך שיתפרסם זה הדעת בארץ מצרים. כן, שאין אצלו נמנעות. לפי שהיא ארץ חרטומים וחשפים. ומה שיבחן שם שהוא דבר נמנע בחוק הטבע. וכי לא תספיק בו חוכמת הכישוף אשר הוא סעיף מסעיפי החוכמה הטבעית. ראוי שיאמר שהוא נעשה בכוח אלוקי בלי ספק. שנמנע בחוק הטבע אינו נמנע בחוק הבורא. אז פה עוד הערה מעניינת, שגם הכישוף זה חלק מהטבע. יש בטבע גם את האופציה הזאת. גם הרמח"ל מתאר ככה את הכישוף, את כל השדים, הכישוף, דרך השם. זה גם חלק מהחוקיות של העולם. לכן גם אפשר להשתמש בזה. גם יש אנשים עושים כל מיני דברים על-טבעיים, ולא בהכרח מהקדושה. יש מנגנון כזה שאתה יכול להפעיל אותו. לא צריך, לא טוב להפעיל אותו, אבל אפשר. איך הקדוש ברוך הוא נותן שנפעיל כוחות רוחניים לעשות דברים לא טובים? הוא אומר, כמו שהוא נותן, שבן אדם יכול לקחת אבן ולעשות נזק. זה, יש טבע, ואדם יכול לפעול לפי חוקי הטבע. זאת אומרת, חוקים רוחניים. ככה משמע פה גם כאן, שיש גם בכישוב חוקים. להבדיל, כמו בקדושה, שגם הנבואה, במובן החיובי, הנבואה שיש בה רוח הקודש, הוא גם מדרגה טבעית, חוץ מנבואת משה רבנו. אז כאילו מה שיכולים לעשות על פי טבע, אבל שאפילו כאילו טבע כזה עם הפעלה של עוד ממדים מסוימים שאפשר להפעיל, אבל עדיין בתוך חוק הטבע, אז מה שכל זה לא יכול, מה שנמנע לפי כל הכללים האלה, מבינים שזה כוח אלוקי בלי ספק. ולא נתחדשו האותות והמופתים ההם בארץ נהדרת החוכמה, החוכמה הזאת של החרטומים. היה נשאר ספק בפינה הזאת עדיין. כי אולי יחשבו אנשים שכל האותות האלה מתחדשו בחוכמת הכישוף, ושהם כולם אפשריים בחוק הטבע. לכן דווקא במקום שיש כישוף, דווקא שם הופיעו הניסים שכל החרטומים ראו שהם לא יכולים לעשות כמותם. נכון, איך כתוב, יעשו החרטומים בלעתיהם, ולא יכולו. אצבע אלוקים. וזה עניין נרמז לרבותינו זו המסכת מנחות פרק כל הקורבנות. אמרי ליוחנה, יוחני וממרי למשה רבנו. את האבן אתם מכניסים לאופריים? אמר להם, אמרי אינשי, למטה ירקה? ירקה שקול. וכך פירושו. יוחני וממרי, שהיו בכלל חרטומי מצרים, חשבו שאלה האותות שחידש הנביא הנאמן, שהוא חידשם באותם התחבולות. ולכך תפסו עליו אחרי שבא לרמות ההמון לדעתם המגונה, איך הלך לארץ מלאה מאותם התחבולות. כאילו, מה אתה פה בא להוסיף מקום שמלא מהדברים האלה, אתה בא להוסיף משהו? והשיב להם, אמרין שלמטה ירקה, ירקה שקול. כן, לעיר של ירקות, אבי ירק. כלומר, שהשלם זה דבר שיהיה לו תוכר גודל מעלתו, כי אם בארץ שימצאו בה חכמים, אותו הדבר בעצמו. כי שם ייבחן עוצם חוכמתו על חוכמתם. וכמו שהירק היותר משובח, ימחר יותר בעיר רבת הירק, כי שם תוכר מעלתו על האחרים, כן ראוי שיבחנו אותותיו בארץ הזאת. כי בכלל יהיו יותר נערכים מבארץ אחרת. יין יתבהר כאן, בלי ספק שהם מעשים בכוח אלוקי. וכי לא תספיק חוכמה אנושית לחדשה. כאילו שרבן אומר, בלשתי באתי. שדווקא תראו שזה לא מה שהחרטום יכולים לעשות. וכמו שלמכור ירק, בעיר רבת ירק, תביא משהו באמת טוב אחרת. לא תעמוד בתחרות עם אחרים. אז לא תספיק חוכמה האנושית לחדשה. והנה אם כן, עניין כולו נוסד, בעניין שאי אפשר שיפול בו הספק, שאם מתחדש כי מכוח אלוקי, גם הוא. אז הכל זה מעשה שמיים. ולזאת הסיבה נשלם משה בכל שלמות נביא להאמין שיהנו בכוח אלוקי. והוסר ממנו בהשגחה גמורה הדיבור הצח. נאמן לא יחשוב שיהיות כלל בני ישראל בגדוליהם נמשכים אחריו, יהיה להימשכם אחר צחות דבריו. כמו שידוע, שיאמר המי שהוא צח הדיבור, שימשיך לאהבה המון אחריו, ושהשקר ממנו יחשב אמת. וזה הדבר כולו בהפך ממי שהוא כבד פה, כי גם האמת ממנו לא יקובל כי אם בחוזק יגלותו. ולזאת הסיבה היה כבד פה וכבד לשון בהשגחה גמורה, לא שיהיה דבר נופל במקרה. כן, אז היה צריך ללמד שההופעה של משה רבינו היא בכוח אלוקי גמור, ואין בה שום צד טבעי, ושום כוח כמובן של תחבולות של כישוף. מה? עד 8? עד 8 ו-5? אז שידעו שזה לגמרי כוח אלוקי, היה צריך שאדרבה. לא יהיה לו את הכלי הכל כך חזק של ידו אפשר למשוך אנשים. יכולת הנאום, יכולת הדיבור. עכשיו, על זה אפשר להעיר, אז הרי הסברנו שצריך להיות כל המעלות הגופניות כדי שהמון יתרשם. עכשיו אתה אומר, לוקחים מעלה הכי מרכזית, כדי שזה יבינו שזה לא תלוי בהתרשמות החיצונית. אז למה דווקא את זה? אז תיקח לו את הגבורה, את העושר, כן? ככה אני שאל את עצמי, איך אפשר לשאול? חשבתי ש... אפשר לומר, נכון שגם העושר וגם הגבורה והקומה הם כולם מוסיפים להשפעה, אבל בדרך כלל לא בגלל זה אדם יחשוב על מישהו שהוא נביא, שהוא איש מעלה בלי שיש לו את התכונות האלה. זה לא מטעה כל כך, כלומר, זה מוסיף. הדר זה מוסיף זה, אבל להגיד שבגלל זה יקשיבו, לא יקשיבו שזה... לא. מישהו יש לו מה להגיד, וגם יש לו את זה, אז יהיה לו עוד... אבל בדיבור באמת יש הטעיה. כלומר, שם אפשר ממש שיהיה החלפה גמורה משקר לאמת, יהיה אפשר... יש בלבול. וכמה דברים מוכרים לנו, כאילו, מעולם הציבורי, הפוליטי, שיכולת הנאום, יש לה משקל עצום. עד כדי שאיך הוא אומר, שמי שיש לו יכולת דיבור, ימשיך השקר ממנו יחשב אמת. וזה שנגיד, זה הכוח של הסופרים. סופרים היום שנחשבים בעלי דעה, הם הרבה פעמים לא באמת יותר חכמים, יש להם כישרון, הם לא יותר חכמים מהרבה אנשים, יש להם יכולת להביא. היכולת הזאת מאוד לקחת לב. יש כמו שאדם בנאום מוחשי, בדיבור, יש לו כישרון, אז גם יש מי שיש לו כישרון כתיבה מדהים. והוא גם לוקח לבבות, ואנשים מתבלבלים בין היכולת הבאה המוצלחת לבין באמת התוכן. ואדרבה, לא רק שמקשיבים למה שהוא אומר, אלא אפילו שואלים אותו בנושאים אחרים, כי הוא הרי סופר, הוא... אבל יש לו את הכישרון הזה, כן? מי אמר שיש לו את הכישרונות של להכריע בין טוב לרע, בין נכון ללא נכון, וכן הלאה. אז זה באמת מאוד מבלבל. אז אפשר להגיד, דווקא בגלל שזה מבלבל, היה חשוב, אולי מרחיב, לא אומר שלא יטעו לחשוב שזה... אלא לא רק שלא יטעו באופן כמותי, שיגידו, טוב, הוא לא באמת מהשמיים, אלא הוא זה. אלא שבאמת תהיה את ההבדלה בין ההשפעה החיצונית של יכולת הנאום לבין באמת ההשפעה הפנימית. שזה ה... זה מה שהתבקש כאן. ופה בזה באמת מתחבר לנרד של הרב, דברים נפלאים, ומתחברים ומרחיבים. זאת אומרת ככה, אמנם, מפני שהאדם ראוי שישתוקק לעתים מטובו לזולתו, לעמו ולכלל האדם כפי היכולת, מצד ההשפעה, ודאי כל מה שהתווסף לו יד ושם בשפות וסגנונים שונים, ירבה כוח הסברתו והשפעתו. זה ממש מה שהר"ן אמר. אתה רוצה להגיד, אז חשוב שיהיה לך גם כלי הבעה טובים. כאילו אם תרצו, בדיבור, כבד פה וכדי לשון, זה פשוטו, שאדם מגמגם וכו'. אבל בכתיבה, זה האם יש לו שפה, האם יש לו עושר, האם אין לו הילגות לשון. איפה אומרים, הרבנים הילגים. אני אומר, כאילו, לא יודעים לדבר. יש אנשים, כל מיני תחומים. אז אומר הרב, זה באמת מומלץ, זה ב... אני רוצה גם לדבר על זה. לשכלל את השפה. כאילו, שפה לא עשירה, זה כמו כבד פה וכבד לשון. שפה עשירה, מי שיש לו דיבור. אז אומר, זה באמת חשוב. כי אתה רוצה לפנות לציבור, כמו שמה שהר"ן אמר. לכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יתחלק ל-70 לשון, כי זה צריך להתקבל לכולם. השם אלוקים ייתן, אומר רב אסור צבא רב. אבל מי שחושב שעל חשבון הבירור השכלי, שהוא יסוד העצמי, יכניס את ההשלמה הבלשנית, עד שממנה ייבנה בניין לאומה ולאדם, הרי זה אמת את הדמות השכלית ממטבע שלו. כלומר, אם אתה נותן חשיבות עיקרית ליכולת ההבאה, כמו שאמרנו, הר"ן אומר, לכן יחשבו שזה מה שעבד ולא הנעל האלוקי, וכאילו, מה שהר"ן מדבר זה גם מה יעבוד, לא רק מה עבד. מה באמת מקרב את האדם להיות יותר שלם? האם יכולת ההבאה או מה שהתוכן שמאחורי ההבאה? זה מאוד מאוד דק לפעמים. והשם, הוא התחלת הלשון, ויקרא אדם שמות. והנפילים שנפלו והפילו, שהפילו את העולם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם, היה להם שפה, שהביאו שיש יומון לעולם, אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו מידוננו. זאת אומרת, הנפילים שהפילו את העולם, הם היו בעלי שפה, בעלי עוצמה גם בדיבור, זה יכול להפיל את כל העולם. ורוח השם למלא את כל מחשקי העולם אורם, הופיע על בחיר המן האנושי, שקרא את עצמו הרל שפתיים כבד פה וכבד לשון. אדרבה. כדי להדגיש שהתוכן הוא העיקר, ולא הבאה. וכן הדבר הולך גם כן בדור היותר מאוחר, ומי שמדבק לשתות ממים הנמנים, שמשם יצא אדון הנביאים, כי מן המים ישיתו, כן, מהתורה, ולא במישהו חמוש, בכלי נשק כבדים אנחנו צריכים להכות את הפלישתי הערל, הערל בסל הוא ערב לב, המחרף מערכות אלוקים חיים מערכות ישראל. אומר, יש לנו מלחמה עם הפלישתי. פלישתי זה הדעות, הכוסביות, נגד התורה, נגד האמונה, נגד כל המסורת. אז איך נלחמים? אז אולי צריך שיהיה לנו כלי זין כמו הפלישתי, כוונה בתחום הדיבור, יכול להיות דיבור משוכללת כמו הפלישתי. אומר לא, כי לפעמים אמר דוד הקטן, כי לא ניסיתי בהלם. וכשירצה שאול להביש אותו מדיו, לא רוצה ללבוש כלי מלחמה שהם כאילו לפחות מנסים להיות באיזושהי עמדה שווה מול גוליית. קיים בחמישה חלוקי אבנים מן הנחל שמשימה בילקוט הרעים בקלע ובאבן. אז מה זה החמישה? חמישה חומשי תורה וחמש תיבות שמה ישראל, השם אלוקינו השם, חמש תיבות, שהם מתכנסים בתיבת אחד על ידי הרועים המתלקטים כולם בכל דור ודור לבאר ולהסביר עומק חוכמה דעת השם אחד ואורה של תורה. אז חמש אבנים לעומת החנית והחרב, זה הפער בין יכולת הדיבור של מי שעומד מולנו לבין מי שבאמת בא מהמקום הפנימי האמיתי, מהמים של תורה האמיתיים. ושיש ילקוט של רועים שאוסף אותם, שזה המנהיגים שבכל דור ודור. אז אומר, בצירוף קטן שסגנון נהוג בתכסיסי מלחמה, ככלע ואבן, אף על פי שאינו דומה כלל לכובע נחושת ושריון כסקסים של גוליית, לא לחרבו, לא לעץ חניתו, שהוא כמנור הורגים, ולא לחוצפתו של נושא הצינה שלפנה מכל מקום, הלא הוא בא בחרב ובחנית, ודוד בא אליו בשם השם אלוקי מלכות ישראל אשר חרב. אז גם בזה לדעת מה מנצח, מה באמת גורם שיקשיבו למשה רבנו, לא יכול את הדיבור, הפנים, השמימיות שיש בו. וככה אנחנו צריכים תמיד למשה בכל דור ודור, להתרכז בזה. זה גם מאוד חשובה, כי משלימה אגרות סמוכות, שהרב דווקא מאוד דיבר על החשיבות של נטילת הנשק לידינו, הנשק שמשפיע על כל העולם, שזה העת. הוא אומר, זה הנשק הנורא. אז יש אולי עוד אמצעים של הפצת רעיונות, אבל... אז ודאי ודאי, הכתיבה. כתיבה פופולרית משפיעה המון אנשים, כמה השפעות גם לא טובות היו משם. אז בני תורה אומר, צריכים לאמץ, לגדול את החנית מיד המצרי, לאמץ את הכלי הזה, לדעת להביע טוב את התורה. אבל באיגרת הוא אומר, כן, אבל לזכור את המינונים, את המשקל. גם שם יש בה אותה איגרת מפורסמת, הוא נכתב לכל תופסי התורה. הוא אומר שהעת לא מתברך מעצמו, אלא הוא צריך לנהוג ממשהו. לא נער מכיפה מתברך, כן, הוא תכתוב, אז מה שייצא. בתרגילי כתיבה אומרים זה. חושף אולי כל מיני רגשות, אבל אתה רוצה להביע רעיונות, אתה צריך שזה ינבע מרעיונות עמוקים. זה ממש מה שכתוב כאן. יכולת ההבאה, אבל בעיקר שיש מעיין ותוכן מאחוריה. וזה מה שעובד. אז כאילו מצד אחד צריך להשתמש בכלים האלה, מצד שני, להתרכז בתוכן, וגם לא להיבהל מהפער. כאילו, יש פער מובנה, יש פער מובנה. בין מי שבא מהחוץ, מי שבא מהחוץ, אז החוץ יותר שלו, כאילו. יותר עובד עם החוץ מזה. שמה הפנים, הוא צריך גם להשתמש בכלים החיצוניים, אבל הם צריכים להיות תפלים להבאה. היה כל פעם שאני חוזר לגרט הזה, שואל את עצמי, איך שהרב כותב פה, זה לא מקסים? כאילו יכול להיות ההבאה פה, המשל הזה, איכשהו רץ כזה בין המשל לנמשל, כן, בין הסיפור של דוד וגוליית לבין הנמשל שלו במלחמת הדיבור. ממש נותן לנו דוגמה. ואחר כך תהיה גם, אז הוא אומר, כן, תתבע אבן במצחת הנחושת של מצח אישה זונה, שזה כאילו הפיתויים, חוכמות הזרות. ואחר כך תהיה גם כן חורבו של גוליית ביד דוד, כמו שאומר שגם לקחת את הכלים שלהם, לפי תיקוני זוהר. והדוגמה נוהגת מאוד בדור זה שנקבע דמשיחה, שחרפו איביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך, נוח השם לעולם אמן ואמן. זה מה שהדרכה לרב צודה, שהדרכה למנהיג, היה אז בין כמה, סביבות ה-20 או פחות. לא בתחילת הדרך לדעת איך הכיוון, איך ניגשים לכל העניין הזה.